אני חושבת שזאת נקודה מעניינת סביב סגנונות של PMים, כי PM זה תפקיד מאוד עגול, ו...
זה בסופו של דבר זה מערכת יחסים, וצריך ללמוד. כאילו, אנחנו מלמדים אחד את השני איך לעבוד אחד עם השני. Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, אני יולי טשר, ובפעם הראשונה בפודקאסט נמצאים איתנו שני אורחים ממש חשובים. שירה ויינברג הראל, מנהלת צוות, מוצר, ועומרי דביר, מנהל צוות עיצוב, ושניהם עובדים יחד בקורטנה, מייקרוסופט ישראל. נדבר היום על תהליכי עבודה בין מנהל מוצר למנהל עיצוב, על ההבדלים ביניהם, ואיפה מתנגשת העבודה, ואיך אפשר לפתור את זה. אז היי.
היי.
הלו.
תודה שאתם כאן.
כיף להיות כאן.
האמת שזה הפרק שמהיום בערך שפתחתי את הפודקאסט, רציתי לעשות כזה פרק. אז השיחה הראשונה שלי, עוד לפני שהכרתי אותך, הייתה עם שירה, ובה אמרתי, וואלה, יכול להיות מגניב שנעשה פרק משותף. והנה סוף סוף הפרק הזה קרה, כי השילוב הזה בין מעצב לבין מנהל מוצר, הוא מעורר הרבה עניין. אז באמת לפני שנתחיל בלתאר את התהליך העבודה שלכם, ולהיכנס ממש לדוגמאות מעשיות, מעניין אותי להבין איך עובדת את החלוקה של התפקידים ביניכם. רק לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה לגוגל פור סטארט-אפ, שמאפשרים להקליט במקום המגניב הזה. אנחנו נמצאים כרגע בקריאטר סטודיו, שהוא אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע, תכנסו לאתר שלהם.
אז אני חושבת שבאופן כללי יש הרבה אזורים אפורים חופפים כאלה בין עיצוב ופרודקט, כי שנינו בעצם חושבים כל הזמן על היוזרים. ואנחנו מאוד שמים את הכובע של היוזר או היוזרית, ומה עובר עליהם, מה הם צריכים לדעת, איך אנחנו עוזרים להם להשלים את המשימות שלהם. ואלה גם המקומות שהכי כיף וטוב לעבוד ביחד. בתור מי שאחראית על הפרודקט, אני מאוד מחוברת למה הדברים הבאים שצריך. זה יכול להגיע מהצורך של המוצר, מזוויות של מה הנהלה מצפה, מה אני מאמינה שצריך להיות חזק במוצר, איך אנחנו מגיעים לכל מיני יעדים ו-KPIs. ומתוך הדברים האלה, הרבה פעמים אני אעלה עם איזשהו פיצ'ר חדש שאני חושבת שנכון לפתח, ויכול להיות שכבר בשלב הזה אני אבוא ואגיד לעומרי, בוא נשב ונחשוב על זה ביחד. ואז אנחנו חושבים הרבה יותר באמת מהזווית של היוזר, איך גורמים ליוזר להגיע למשהו, להבין משהו, איך מלווים אותו באיזשהו תהליך.
אז בעצם את מקבלת איזושהי, את רואה איזשהו צורך שמגיע מהיוזרים, או שהוא מגיע דווקא מהנהלה, או כל מישהו
כן,
שמחריר בחברה. ובעצם את ניגשת לעומרי בשביל לראות איך את מגבשת את הקונספט למשהו ממשי.
כן.
הצורה שאנחנו עובדים היא אולי לא הכי מייצגת. אני גם חושב שאני מאוד מתחבר לצד של כאילו העולם האפור הזה. אני חושב שגם ככל שעובדים בצורה יותר באזור האפור הזה, העבודה יותר טובה. כלומר, ככל שפחות שמים חומות בין מה כל אחד עושה ומה האחריות של כל אחד, העבודה תהיה יותר טובה. זה מאוד גם תלוי בניסיון של הבן אדם שאתה עובד איתו. אז כלומר, הצורה ששירה ואני עובדים, אני כנראה אהיה מעורב בשלב יותר מוקדם וברמה יותר בוסרית של הפרויקט. כי אני מסוגל להפוך את זה, אני מסוגל לקחת רעיונות שהם יותר יותר אמביגיוס, ולהפוך אותם למשהו יותר מוחשי, כי יש לי את הניסיון הזה. אני חושב שאם PM עובד עם מעצב יותר, שיותר מתחיל, שהכוח שלו עדיין יותר באזור של הפיקסלים, ובאזור של, של ממש לשבת על סקאץ' או פיגמה וליצור את המוצרים שם, הוא גם יצטרף לשיחה בשלב יותר מאוחר, כי הוא צריך לקבל את הפרויקט, כשהוא טיפה יותר מוגדר בשבילו, אבל דווקא הצורה שאנחנו עובדים, שבגלל שאנחנו, אני יחסית עם ניסיון, אני לא
שירת מאשרת?
לא רוצה להגיד מספרים על הרדיו, אבל בגלל שיש לנו אמון ואנחנו יכולים לסמוך אחד על השני, אז אנחנו מתחילים את השיחה בשלב הרבה יותר מוקדם. גם דיברנו על זה לפני הפודקאסט, על שלפעמים אנחנו מתחילים לדבר עוד לפני שיש פרויקט. כלומר, אנחנו עשינו את זה לפני שנה בערך, ואנחנו הולכים לעשות את זה השבוע. מין כזה brainstorming session שאנחנו נפגשים, אנחנו הולכים לאיזה משרד הרחק מהרצליה, כדי קצת לפתוח את הראש, ואנחנו פשוט חושבים מה הולך לקרות בשנה הבאה. וזה מקום שאולי בתיאוריה מעצב לא בהכרח חייב להיות שם, כי אם הדרישות הן עסקיות, אם הדרישות הן, את יודעת, אולי אינג'יניריות, אבל ברגע שמעצב יודע לשבת בחדר הזה וכן להגדיר משהו מכלום, אז הוא יהיה מוזמן לחדר הזה, ושם העבודה שלנו מתחילה.
אני חושבת, האמת שהזכרת את זה הרבה בפרק השני שלנו של הפודקאסט, שדיברנו שם על מה בעצם התפקיד של מעצב, ודיברת שם באמת על המקום הזה של לצאת מהפיקסלים. שירה, את מהמקום שלך באמת, שאת עובדת עם עומרי, והגעתם למצב שאתם ממש כבר בשלב מאוד ראשוני של המוצר, עובדים יחד. מה את חושבת שמעצב צריך לדעת בשביל להגיע למצב שבו הוא באמת תורם לאיש הפרודקט?
אז אני חושבת שכדי להיכנס באמת בשלב כזה, צריך כבר איזושהי הבנה של השוק, של המוצר, של הזירה הארגונית גם. יש פה איזה משהו, כאילו מעצב ג'וניור, שזה התפקיד הראשון שלו, כנראה עוד לא יכול, להקשיב בכלל השיחות, אני לא בטוחה אם הוא יכול ממש 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 לתרום. אבל כשזה מישהו שכבר יותר מכיר וחווה דברים, אז אנחנו יכולים לעשות את השיחות האלה ביחד, של לחשוב ביחד מה נכון ליוזר ואיך פלואו יכול להיראות, ואיזה רעיונות יכולים להיות פה.
אז בעצם אני חושבת שזה גם מעבר לג'וניור, אולי זה בעצם החשיבה שאיתה מגיעה מעצב, של לא לחשוב רק על UI או על עיצוב, אלא אולי לנסות להבין את הדברים שמנהלים את המנהל מוצר. שמעניינים נכון, את המנהל מוצר?
נכון, אני חושבת שלפחות בסביבה שאני חווה בשנים האחרונות, אנחנו כבר לא בעולם של אני הפרודקט, ואני מייצרת כאלה מוקאפים או ווייר פריימים, ואז המעצב הופך את זה ליפה. אנחנו ממש לא שם. אנחנו יכולים לחשוב על איזשהו רעיון שהגיע ממני, ואני יודעת מה המטרה ומה זה הפיצ'ר בגדול, אבל אני לא יודעת אם זה יהיה בשלושה קליקים או בשניים, ואם זה מסך גדול או קטן, ועם כפתורים או בלי כפתורים, ואת הדברים האלה נגדיר ביחד. זה לא שהוא הופך את זה ליפה.
אני לפעמים עושה דברים יפה.
הוא גם יודע על הדרך להפוך את הדברים ליפים.
לפחת הגדרת התפקיד שלי. לא, זה נכון, כלומר, אני חושב שמהצד שלי, כלומר, מה ששירה אומר, זה לגמרי נכון. כלומר, זה קצת האחריות שלי לדעת לדבר בשפה הזאת, ולדעת מה PM מחפשים, וגם לדבר אינג'ינירית, כלומר, זה דיון אחר, אבל הרעיון של... זה חוזר לנקודה שמעצב שצריך לצאת מתוך עולם הפיקסלים, ולצאת מהעולם של רק לייצר מוקאפים, רק לייצר עיצובים או פרוטוטייפס, כלומר, בסופו של דבר... בעולם מוצרי, כלומר, השאלה זה למי יש את הטיעונים הכי חזקים, לפחות בארגון שהוא בריא, כלומר, בארגון שבו אין קיסר שמפיל החלטות וכולם צריכים להתיישר. ואם אתה רוצה בתור מעצב להשפיע על החלטות ולהשפיע על הדברים שקורים, אתה צריך לדעת מה... לבוא עם הטיעונים החזקים והטיעונים הנכונים, ואם אתה רוצה לדבר עם PM, אז טיעון של... ככה אמרתי, או ככה זה יותר יפה, או אני המעצב, אז זה הודעתי, זה לא מספיק טוב. וכן צריך לדעת איך לדבר על מוצר, ואיך לדבר על משתמשים, ואיך לדבר ארגונית, ואיך הדברים שאתה מציע נכנסים בתוך הארגון, ואיך זה הולך להשפיע על האסטרטגיה שלנו בעוד שנה, ובעוד שנתיים, שזה לא בדיוק מה שמלמדים אותך בבית ספר לעיצוב, אבל אם אתה רוצה באמת להיות חלק מהשיחות האלה בשלב הזה, אז אתה צריך ללמוד את השפה הזאת. וגם ככה בונים את האמון הזה בין PM ודיזיינר, כי כש-PM רואה שדיזיינר יודע לדבר בשפה שלו, הוא רוצה אותו בחדר בשלבים המוקדמים.
אני מעניין אותי באמת, שירה, לשאול את זה מהכיוון שלך, האם את חושבת ש-PM יכול לקחת מעצב ולגרום לו באמת יותר להבין פרודקט, או האם האחריות היא נטו על המעצב?
לא, זה לגמרי מערכת יחסים של שני צדדים. כאילו לצורך העניין, אני יכולה להגיד, אני הפרודקט ואני מחליטה, ואתה תעצב את זה, ואני אתן לך את התוצרים שלי, ותשלח לי את התוצרים שלך. אז לגמרי צריך להיות פה איזשהו חיבור וסינרגיה ומערכת יחסים של לעבוד ביחד.
וכשאין כזה, לא את ספציפית, כי אצלכם הכל עובד מדהים וברוד, ווואו, וואו, איזה חיבור משלה.
ברור.
אין שום התנגשויות, עוד מעט נגיע גם לזה, כי אני בטוחה שיש. בסיטואציה שבה מנהל מוצר ומעצב לא עובדים נכון. האם יש למנהל מוצר איזושהי דרך להשפיע על הסיטואציה?
תמיד, כאילו תמיד אני אפשר לבוא ולעשות את השיחות המעמיקות יותר מיוזמתי, ולבוא לתת קצת רקע על מה חשוב ומה יכול לקרות ומה לא יכול לקרות, ואיך אנחנו בונים את הדבר שאנחנו מאמינים שיש יותר סיכוי שהוא יקרה. לא רק שהוא אולי הכי נכון מבחינה עיצובית, אלא באמת יכול להיות מחובר גם למציאות. אני חושבת שיש הרבה הבנה ארגונית זה נכון לכל תפקיד, אבל כשמעצב יש לו את ההבנה הארגונית, זה גם מאוד יכול להשפיע, כי זה לא רק מה הכי נכון מבחינה עיצובית. כאילו ראיתי סיטואציות בהיסטוריה הארוכה שלי במייקרוסופט של קבוצות מעצבים שהולכים ומתכננים איזה משהו ביחד, ומספרים איזשהו סיפור שיכול להיות נורא יפה, אבל הוא לא מחובר למציאות כי XYZ, כי אנחנו לא יכולים לפתח את זה בגלל מגבלות טכנולוגיות, או מגבלות ארגוניות, או whatever, ולפעמים זה באמת נורא מנותק ממה שבאמת קורה. וברגע שאנחנו עובדים ביחד, אז זה יותר מחובר למערכת אקזקיושן שכבר עובדת.
אתה רואה כל האשמה נופלת על מעצבים?
ואז הם כועסים שלא עושים את מה שהם הגדירו.
כי אנחנו מגדירים את הדברים הכי טובים, אז צריכים להקשיב לנו. לא, אני מבין את זה. זה קצת הנושא של, כאילו, אני רואה תהליך עיצובי, כלומר, זה קורה אולי בחברות יותר גדולות, אבל זה ה-UX של הארגון, ואיך אתה עושה את משהו שהוא מן הסתם user focus, ואתה רוצה שאת המוצר הכי טוב, אבל גם מה ה-UX אתה משתמש כדי להעביר את ההחלטות האלה בתוך הארגון שלך. איך אתה עושה את הפריימינג, איך אתה מעביר את המסר, איך אתה מעביר את הרעיון, בין אם זה פרוטוטייפ או מצגת, או אם זה אימייל, כלומר, שוב, מעצב שלא יודע, לא יודע להסביר את העיצובים שלו, ולא יודע לדבר עליהם, ולא יודע להגיש אותם, זה פשוט לא מספיק טוב. כלומר, יכול להיות לך את ה-JPEG הכי יפה בעולם, והכי נכון בעולם, אבל אם אתה לא יודע לתקשר אותו ולהביא פרטנרים, כלומר עם ה-PM, שהוא אמור להיות הפרטנר הכי קרוב שלך, אתם במערכת יחסים מאוד קרובה, ואם אתם לא מצליח להביא את ה-PM לתוך העולם שלך, אז יהיה לך מאוד קשה להשפיע על החלטות.
אז אנחנו שוב מחזירים את האצבע, את האחריות יותר למעצבים. את חושבת שיש משהו כן שמנהלי מוצר יכולים לעשות בשביל לעבוד נכון יותר מול מעצבים?
אני חושבת שלשלב את המעצבים משלב מאוד ראשוני, זה מאוד נכון. בכלל, לעשות חשיבה לבד זה הרבה פעמים עובד פחות טוב מאשר לעשות חשיבה ביחד. אז הרבה פעמים אנחנו יושבים ביחד לחשוב באמת משלב מאוד ראשוני על מה אנחנו רוצים לבנות, וזה עוזר לנו לפתח כיוונים יותר טובים, וזה גם מכניס את עמרי, הוא יודע מה אני עושה, הוא יודע על מה אני עובדת, הוא יודע מה מטריד אותי, וגם התוצר שהוא ייצר, העיצוב שלו יהיה הרבה יותר רלוונטי, כי הוא מבין מאיפה אני מגיעה, כי דיברנו על זה.
מקסים. לפני שהתחלנו את הפרק, דיברנו קצת על איזשהו, האמת דיברתם, ואני הקשבתי מהצד כזה, כמו באיזושהי פגישת עבודה שאני לא קשורה אליה. אתם עובדים על קורטנה, ויש איזשהו פיצ'ר שאתם עובדים עליו יחד. תוכלו באמת לשתף בפרוסס, איך התחילה העבודה, איפה עמרי נכנס לתמונה, ואיך אתם מקדמים דברים יחד.
אז אני אתן קצת רקע על מה אנחנו עובדים. אנחנו בעצם חלק מקבוצה מאוד גדולה של קורטנה שיושבת בארץ. קורטנה היא הפרסונל אסיסטנט הדיגיטלית של מייקרוסופט. והפרויקט, אני חושבת, הכי גדול שאנחנו עושים כרגע בארץ, הוא פרויקט של Voice Skills של קורטנה בתוך Teams. Teams זאת פלטפורמת Communication ו-Collaboration של מייקרוסופט, ובעצם אנחנו מכניסים יכולות של קורטנה בתוך Teams לעשות דברים בוויס. למשל, שאני אוכל להגיד call Omri, או send a message to Yudit. דברים כאלה שקורטנה יכולה לעזור בהם.
אני רק אספר אולי למי שלא מכיר Teams. Teams זה כמו וואטסאפ, אפשר להגיד?
זה הגיע כמתחרה של Slack.
נכון.
זה כאילו, זה Slack competitor. היום Teams עבר את Slack. כלומר, Teams הוא המוצר התקשורת הארגונית הכי גדול בעולם. מאז החודשים האחרונים, וגם המוצר, הפלטפורמה המייקרוסופטית שגדלה במהירות הכי גדולה בהיסטוריה של מייקרוסופט. אז הוא
מגניב, זה לא ידעתי שהוא עבר את Slack.
כן, כן, תלוי איך את סופרת.
אבל תמיד תלוי איך סופרים.
אבל זה ההכרזות שיצאו לעיתונות. אז בשבילנו זה השקעה מאוד גדולה, כלומר, כי אנחנו שמים את קורטנה על הרוקט צ'יפ של מייקרוסופט היום בעולם הארגוני.
ובעצם אחד האתגרים, אולי האתגר הכי גדול שיש לנו, זה שאנחנו מנסים לשנות הרגלים של יוזרים. אנשים רגילים לעשות היום דברים בקליקים, בתוך Teams, ואנחנו מכניסים יכולות של voice, שלא תמיד יהיו מול הפרצוף שלך, כי זה לא איזה כפתור ענק, זה משהו שאפשר לשכוח שהוא קיים. ואחד האתגרים שלנו זה איך אנחנו גורמים ליוזרים לזכור שהם יכולים לעשות פעולה מסוימת בוויס כשהם מגיעים לרגע הזה. כי יכול להיות שזה הרבה יותר נוח להם, יכול להיות שהם עכשיו רצים בין פגישות, ובמקום לתקתק הם יכולים להגיד לקורטנה לעשות את זה. ואז באמת התחלנו איזושהי שיחה על איך אנחנו משפרים את הדיסקוברביליטי של הפיצ'ר, של זה לא פיצ'ר, של המוצר.
השיחה הזאת קרתה כיוזמה שלך?
כן, זאת הייתה יוזמה שלי, אני אפילו לא זוכרת אם התחלתי לכתוב את הספק קצת כזה לפני ואז דיברנו, או שהתחלנו משיחה, היו לי כבר קצת מחשבות בראש על כל מיני כיוונים.
כן, זה ספציפי גם נושא שהוא קצת הלך איתנו הרבה, כלומר, אנחנו עובדים על ה... אנחנו חיים בתוך העולם הזה שנתיים לפחות, ותמיד ידענו שנגיע לשלב של, אוקיי, אנחנו חיים את זה, אנחנו מכירים את זה, אבל הגענו לרגע שבו, אוקיי, עכשיו אנחנו, if we flip the switch, ושמים מוצר חדש בתוך Teams, ידענו שאנחנו נצטרך לפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שלשנינו לפחות זה ישב בראש, והתגלגל במוח, ואז שירה עשתה את הקיק-אוף של כאילו, אוקיי, התעלמנו מזה מספיק זמן, ובוא נפתור את זה.
כן, אני חושבת שזאת גם הייתה באמת נקודה של לבוא לדיון בשלב ראשוני, כי ברור לי שיש פה בעיה משמעותית, מבחינת איך אנחנו מרגילים את היוזרים וחושפים את היוזרים, אבל אין לי את הפתרון בראש, זה לא שאנחנו מייצבים איזשהו פלואו, וממש אפשר לדבר עליו, זה כאילו מאיפה מתחילים, איפה אנחנו שמים עוגנים, בתוך המוצר, שיזכירו ליוזרים שאפשר להשתמש במוצר שלנו. ורציתי לעשות שיחה כזאת של, אוקיי, בואו נזרוק רעיונות, בואו נחשוב מאיפה אפשר לגשת לזה.
שירה, את גם מנהלת צוות של מנהלי מוצר.
נכון.
אז איך עובד גם, את יושבת קודם עם אומרים, מגדירה, ואז מעבירה, נגיד, משימות למנהלי מוצר?
לא, אז לרוב האנשים אצלנו, לפחות הפי-אמים, הם מאוד עצמאים, כל אחד באזורים שלו. כאילו, אני מתישהו עשיתי יחד איתם אולי חלוקה של מי אחראי על מה, ובתוך האזורים שלהם הם יהיו עצמאים ויגשו או לעומרי או לצוות שלו לפי הפיצ'ר ומה שרלוונטי, ויתחילו לעבוד איתם. במקרה הזה, בדוגמה שנתנו, זה היה באמת איזשהו פיצ'ר שאני הרמתי באותו שלב, אפשר להגיד כאשת פרודקט. אבל יש הרבה דברים שאנשי הצוות עושים בעצמם, והם לא צריכים לעבור דרכי. זאת אומרת, אני יודעת בגדול על מה הם עובדים, אבל הם יבואו ויתחילו לדבר עם עומרי, או עם מי שרלוונטי.
כן, שנינו אנחנו מנהלים, אבל אנחנו גם עושים עבודת, מה שנקרא עבודת IC, כלומר, אנחנו עושים, אני יושב ומעצב, ושירה עובדת על מוצרים, וגם מנהלים אנשים. אז כלומר, בהתאם לפרויקט, אז אני יכול להעביר חלק מהדברים אני אעשה, וחלק אני אעביר לאנשים אחרים, בהתאם למצב באותו רגע.
בוא נחזור רק לדוגמה שהיינו, אז בעצם קבעתם פגישה, ואז אומרי איך אתה באמת ניגש לפתור כזו בעיה של הרגלי משתמשים?
אז יש כל מיני טריקים, אני חושב כמטריה, איך אני פותר בעיות, אני אוהב את שיטת הטד-טוק, אני לא יודע אם זו שיטה אמיתית, אני המצאתי את זה, אבל זה נורא מסתדר לי. כלומר, אני מנסה כמה שיותר מהר להגיע לעקרונות ולחוקים. עד כמה שמעצבים כאילו אמנים והם אוהבים לשבור את החוקים, הם צריכים חוקים. כמה שיותר חוקים, יותר קל לנו. לא סתם אנחנו אוהבים design systems. אז אני מנסה ליצור חוקים והגבלות לפרויקט, ואני קורא לזה הטטו, כי אני אומר, אם אני לוקח את הפרויקט הזה, ויש לי 5 דקות על במה, איך אני מדבר עליו? כי כשאתה הולך לטטו, לא מדברים על הפיקסלים, לא אומרים, אז אני לוחץ פה, ואז אני עובר לפה, ואז קופץ לי פופ-אפ, כלומר, זה לא מעניין אף אחד. אבל מה החוקים והכללים שאני יכול לספר על הפרויקט הזה? אז למשל, בעולם של discoverability, אז נגיד, אחד הדברים שהסתכלנו עליו זה השלבים של בן אדם. כלומר, מה ההבדל בין משתמש שמגיע למוצר בפעם הראשונה, כלומר, הוא לא מכיר את זה בכלל, לעומת משתמש שהשתמש בזה פעם ראשונה, לעומת מישהו שהוא משתמש יותר ותיק. כל אחד מהאנשים האלה חווה את המוצר בצורה אחרת, ואחד המשימות שלנו זה להעביר אנשים מהבקט הראשון לבקט השלישי. כלומר, מישהו שלא מכיר בכלל את המוצר שלנו, למישהו שהוא מעריץ שלנו. ומשם אנחנו מתחילים, זה מתחילים להיגזר ממש מוצרים, מתחילים להיגזר הפיקסלים, מתחילים להיגזר הפלואים. אבל ברגע שאני קובע לעצמי, ואז אני מצליח להתיישר גם עם שירה, ברגע שיש לנו את החוקים האלה, מאוד קל לנו תמיד לחזור ולראות האם אנחנו עומדים בחוקים של עצמנו. מאוד קל לברוח לצדדים, במיוחד שאתה מעצב, אתה רוצה לעשות הכל, אבל כל חצי יום יום אתה חוזר ואומר, אוקיי, האם אני עדיין בתוך החוקים שהגדרתי? ואם לא, זה מחזיר אותך חזרה ואתה נהיה יותר מפוקס. אז זה כתורת עבודה, אני אוהב לגשת לפרויקטים ככה.
אני חושבת שזה טיפ מעולה, כי באמת אנחנו כמעצבים, דווקא בגלל שאנחנו כל כך טובים בלחשוב מחוץ לקופסה, לפעמים צריך להכניס אותנו לאיזשהן מסגרות. אתה יכול ממש לשתף בדוגמאות של מה בעצם הכללים והחוקים ששמת לעצמך בפרויקט הזה?
אני יכול לנסות, אני אהיה קצת ambiguous by design, כי זה מן סתם פרויקט שהוא ongoing, אבל כלומר, אני אגיד את זה ככה, בעולם הוויס, כשאני מנסה להסביר לאנשים את הבעיה, אני תמיד משווה את זה למסעדה בלי תפריט. כלומר, כשאתה נכנס לכל מוצר אחר, יש לך מניוז וכפתורים, יש לך עולם שלם שבצורה ויזואלית מסביר לך מה אתה יכול לעשות ומה האפשרויות שלך. כלומר, אם נתן לך אפליקציה חדשה לגמרי, את מסתכלת עליה ואת מבינה. אוקיי, יש פה search box, יש פה מניו, יש פה מיליון דברים ויזואליים שאת מכירה, אבל כשבעולם הוויס אין לך כלום. ושוב, זה להיכנס למסעדה, והמלצר בה ואומר, מה את רוצה? מה האפשרויות? אבל אין אפשרויות, אין לנו מניו. אז הרעיון זה באמת להביא לאנשים את הכי מעט שהם צריכים. כלומר, אם יש לך, את יודעת, 200 סקילים, את לא תשיבי ותקשיבי, זה פודקאסט שלם אחר. והנה 200 היכולות שאת יכולה לעשות, אף אחד לא יושב ויעשה את זה. אבל אם את יכולה להביא את השניים, שלושה דברים שאנשים רוצים לעשות, ברגע שהם רוצים לעשות, יש לך את הסיכוי הכי גדול לעורר את העניין הזה. אז זה השלב הראשון, זה כאילו מ-0 ל-1. ממישהו שלא מכיר בכלל, לך להגיד לו, אוקיי, הנה דבר אחד שאתה מסוגל לעשות, ובדיוק ברגע שאתה רוצה לעשות את זה, וזה אמור להפיל אותו לבקט השני, של מישהו שמבין מה זה קורטנה, השתמש בזה פעם אחת, ועכשיו הוא מעוניין.
לדוגמה, להציע לו בזמן שהוא ממש לחוץ, לתאם פגישה, שקורטנה תתאם לו פגישה?
למשל.
ואז איך אתה מציג את זה ממש בצורה ויזואלית?
אז זה תלוי בפלטפורמה, כלומר, כי מן הסתם טים זה מקום שעובד גם על מובייל, גם על דסקטופ, גם על כל מיני מכשירים אחרים, אז גם זה מאוד תלוי גם במצב של הבן אדם, בצורה שהוא רוצה לעבוד, אם הוא באוטו, אם הוא חדר פגישות, אם הוא מול המחשב. ואז להציף לו את זה בצורה שהיא מצד אחד לא אינטרוסיב, היא לא מציקה. אנחנו מכירים את העולם הזה של product education, שמאוד קל לזרוק על אנשים פופ-אפים. אבל יש שם עדינות, ויש שם איזשהו איזון שצריך למצוא. אז יש כל מיני טריקים, איך למצוא את הבן אדם במקום הנכון, בזמן הנכון.
אז אני אקח את זה כדוגמה, אז הגדרת, אוקיי, בוא ניתן ליוזר כמה אופציות ראשוניות, בשביל בעצם להכיר לו את קורטנה. אתה משקף את זה לשירה, איך מכאן זה עובר חזרה לשירה, איך את גוזרת משם משימות עבורך, ואיך בעצם אתה אומרים, ממשיך להתקדם הלאה עם הפרויקט.
טוב, אני אתחיל, ואז שירה, תגיד לי איפה אני טועה.
כמו כל יום.
אני חכה, כשמספיק חום יגיע מצד שמאל, אז אני אפסיק לדבר. אני חושב ש... זה גם העולם שבו החוקים האלה מאוד עוזרים, כי ברגע שאנחנו עובדים תחת אותו עולם של חוקים, כי אנחנו לא יושבים אחד ליד השני כל הזמן. זה גלים שמתחברים ומתנתקים כל הזמן. אז דווקא ברגע שאנחנו מתחברים ואומרים, אוקיי, אלה שלושת החוקים שתחתם הפרויקט הזה הולך לעבוד, ואז אפשר להתנתק, ואני יכול לשים אוזניות ולשבת מול המחשב, ויום-יומיים פשוט... לשקוע בתוך הפרויקט ולבוא עם כל מיני רעיונות וכל מיני פלואים. ואז כשאני חושב שהגלים שלנו מתחברים עוד פעם, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהדברים שעשיתי הם רלוונטיים, ולא יתפסו את שירה בהפתעה.
כי הגדרתם מראש עם שירה, על מה אתה הולך לעבוד בתקופה הזאת.
נכון, כי אם שירה שולחת לי אימייל שהכותרת שלו הוא discoverability והנושא הוא do it, זה, אנחנו ניכנס להמון בעיות, כי אז אני אעבוד יומיים ואני אבוא אליה ותקשיב, שירה, בניתי רובוט שבא אליך הביתה, דופק בדלת ונותן לך מכתב עם רשימה של סקילים, כמה זמן את חושב שזה ייקח לעשות את זה? אז יהיה לנו מאוד קשה ככה, זה יהיה תהליך מאוד ארוך, אבל אם אנחנו פחות או יותר עליין בשלב מוקדם על העולם שבו אנחנו עובדים, אז החוסר התאימות או הדברים שאני חושב עליהם שאולי ייפלו בדרך, הם יותר נמוכים. ואז אנחנו לא מבזבזים אנרגיה.
שירה, ישבתי עם עומרי, הגדרתם, עומרי הגדיר איך הוא, באיזה מסגרת הוא רואה את הפרויקט, איך את לוקחת את זה מכאן הלאה?
אז באמת, עומרי דיבר כזה על הגלים האלה, וזה נורא נכון. אני מצד אחד התחלתי לעבוד על ספק, והוא התחיל לעבוד על גישת דיזיין, נקרא לזה. בעצם הייתה איזושהי מצגת מאוד יפה כמובן, שהגיעה מהצד של עומרי, ובמקביל אני פיתחתי את הספק, והם מאוד דיברו את אותה שפה, כי עשינו את השיחה הזאת מראש, ועדיין כשנפגשנו, אז היו כל מיני התאמות לעשות. אם זה פידבקים שידעתי לתת לו על המצגת, או דברים שאמרתי, וואלה, זה יותר טוב ממה שאני תיארתי, אני הולכת לשנות את השפה של הספק, שתדבר יותר במונחים האלה, כי נראה לי שזה מספר סיפור טוב יותר. ואז אנחנו עושים כל מיני התאמות, וממשיכים להתפצל ולהתחבר.
אני חייב להגיד שאני פתאום מבין איך הקריירה שלי זזה, שמי כשהתחלתי להיות מעצב, ונורא רציתי שאנשים יגידו שהדברים שאני עושה הם יפים, היום אני נורא נעלב, כשאומרים שעשיתי משהו יפה, ואני לא יודע למה.
כי כנראה זה בדרך כלל עושה, זה בדרך כלל מגיע כזה, זה מאוד יפה, אבל...
לא, זה כאילו, וואו, עשית משהו נורא יפה, אני כזה, לא, יש פה, תקשיב, יש פה פסיכולוגיה, ויש פה כאילו user experience, וחשבתי על כל ה-edge cases, כזה, לא, זה נורא יפה, המצגת יפה, ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אני... קשה לי שקוראים לדברים שלי יפים.
אז שירת התקליט, תגידי מצגת...
אמרתי שהם גם יפים. אבל לא, זה לא היה רק יפה, זה היה גם, נגיד, אולי סיפור שמסופר יותר טוב. כאילו, אני זוכרת שלי היה איזשהו פאנל שאני... היה איזשהו פאנל שהגדרתי בו את השלבים של היוזרים, ועומרי הגדיר את השלבים של היוזרים ברמות פרופישנסי, וזה לא רק יפה, אבל היו שם לבבות, בצבעים שונים, ומלאים ולא מלאים.
לפני הפודקאסט היא אמרה, עשית לבבות, נורא יפים. שזה נכון, הם היו נורא יפים.
זה היה הרבה יותר יפה מפאנל. ואני גם החלפתי את הצבע של הפאנל, שיתאים לצבע של הלבבות אחר כך.
נכון.
כדי לוודא שאנחנו מדברים את אותה שפה.
זה החותם שלי על הפרויקט, שקבעתי את הסגול.
עומרי, יש לך לבבות וצבע סגול בפיצ'ר. עשית את שלך כמעצב.
אם לא הייתי נשוי, זה היה הדייטינג פרופייל שלי. אני עומרי, אני מעצב, יש לי לבבות סגולים.
שירה, הזכרת כזה ממש... בקטנה, שאומרים מגיע עם המצגת, את מגיעה גם עם הספק, וכאן יש איזה שהם גם התנקשויות. אולי לא התנקשויות מטורפות, אבל תמיד יהיה איזה שהם דברים שהם קצת, קצת מתנגדים.
כן, אבל אני לא רואה את זה אפילו בתור התנגדויות, אלא יותר אינפוטים. Mm-hmm. כאילו, יכול להיות שיש דברים...
ברור שאת רואה את זה כאינפוטים.
לא, אבל זה יכול להיות משהו שאולי עומרי לא מודע אליו, מדברים אחרים שקורים בתוך הפרויקט, מהבנה שיש לי של המוצר באזורים שהוא אולי פחות מעורב בהם, ולמה משהו מסוים שהוא עשה יעבוד מעולה, או משהו אחר יעבוד פחות טוב. ובאותה מידה יש דברים שהוא ניסח יותר טוב, סיפורים שהוא בנה יותר טוב, כימונים שאולי לא חשבתי עליהם, אז זה איזשהו תהליך שהוא מאוד הדדי בעיניי.
כן, כשאני מדבר על תהליכי העבודה האלה, כשאני גם כאילו PM, Design וגם Engineering, אני תמיד מסביר את זה כל זה משולש הזהב, אני לא נראה לי שאני המצאתי את זה, אבל זה יהיה גרוע לפודקאסט, אבל תדמיינו משולש, ובכל פינה יושב בפינה אחת PM, בפינה אחת Design, בפינה אחת Engineering, וכל אחד מושך לכיוון אחר, ובאמצע זה האמת, באמצע זה המוצר המושלם. אז מן הסתם אינג'יניר רוצה קוד טוב וקוד יעיל וכל מה שאינג'יניר עושים וקוד אקסלנס וכל העולם הזה. דיזיין משך מאוד חזק לעולם היוזר, כלומר מה שהכי טוב ליוזר זה מה שאנחנו רוצים. The hell with the cost, שיעלה כמה שיעלה. ו-PM, ופה בדרך כלל PM מתחילים להתעצבן עליי, אני אומר שהם מושכים כאילו on time, on the budget, זה קצת project, אבל מן הסתם PM מאוד, מאוד אכפת להם מהיוזר, אבל הם רוצים, מאוד חשוב להם העולם הריאלי, כלומר, מה המטרות, איך אנחנו פוגעים במטרות, איך אנחנו עושים שיפ בזמן, איך אנחנו מוכרים את זה לכל ה-stakeholders. ושם PM ו-design הרבה פעמים מתחילים למשוך לכיוונים הפוכים, לא הפוכים, או אחרים, וזה בסדר. כלומר, אני מאוד אמשוך למה שאני חושב שזה החוויה הכי טובה, ו-PM יכול לבוא ולמשוך ולהגיד, אוקיי, ה-80% הזה, אין בעיה, זה מאוד חשוב. פה יש 20% או שהוא ייקח יותר מדי זמן, או שהוא יעלה יותר מדי, הוא לא בסקופ הנוכחי בגלל, כי הנה עוד ארבעה צוותים שעושים דברים שהם מתנגשים עם זה. ושם המקומות שבהם מתחילה הדיון או מתחילה negotiation, ובאמת זה המקום שבו אתה צריך לבוא עם הטיעונים הנכונים, ולדעת לדבר בשפה הנכונה, אם אתה רוצה שהדברים שאתה מציע יוכלו להישאר. ולפעמים דברים נחתכים, וזה גם בסדר, מתוך רשימת הפיצ'רים שאנחנו דיברנו על discoverability, לא כולם עברו את הרף. וזה פשוט חלק מהתהליך. כלומר, אנחנו מתחילים מדבר נורא גדול, וחותכים, ומגיעים לסטרימליין, לדבר שהוא הכי נכון והכי חשוב.
ואני חושבת שחלק משמעותי זה שאתה גם מבין את זה ופתוח לזה. זאת אומרת, היית יכול גם באותה מידה להגיד, לא, ככה זה צריך להיות, ואנחנו לא עושים רק חלק מזה, אנחנו עושים הכל, וזה לא היה קורה לעולם, כי זה לא מחובר למציאות. וכשאני באה עם הזווית הריאלית, כאילו כמו שתיארת את זה, שאני יודעת גם מה הסיטואציה הארגונית, וכמה אנשים יהיו פנויים לעבוד על זה, ומה הסיכוי שלנו להשיג עוד אנשים, ומה הסיכוי שלנו לשכנע את הקבוצה השנייה שאנחנו עובדים איתה, שזה מה שנכון, אז אנחנו יכולים ביחד לחתוך ממה אנחנו מתחילים, ואיך אנחנו בונים את הדרך הזאת, ולא all or nothing.
כי גם הייתי בחדרים כאלה. שבהם אני אגיד דיזיין, כי אני לא אדבר בשם אנשים אחרים, אבל דיזיין אומר, זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה, ואני לא מוכן להקשיב יותר. וזה מערכת יחסים מאוד, מאוד בעייתית. ובגלל זה חייב לעבוד לשני הכיוונים, כלומר, גם דיזיין צריך לדעת לוותר על דברים, כשהוא שומע טיעונים טובים וחזקים, באותה מידה הוא צריך לדעת לייצג את עצמו עם טיעונים באותה רמה. והופפולי, אם זה מערכת יחסים טובה ונכונה, אז הטיעונים החזקים ינצחו. צריך להיות חכם מספיק כדי גם לדבר נכון, אבל גם להקשיב נכון.
הטיעונים הנכונים ינצחו. לא קורה לכם סיטואציה שבה לך יש טיעון ממש נכון, ולשירה מהצד השני יש טיעון גם ממש נכון, ואז איך
מחליטים? החצי הראשון לא קורה אף פעם. אני לא זוכר דבר כזה. אני חושב שאני זוכר רק את הניצחונות שלי. אני לא מנסה לזכור את הפעמים שזה לא סתם.
לא, אני לא חושבת שהיו לנו סיטואציות אני לא זוכרת סיטואציות שלא הסכמנו על דברים, והיה צריך
שמישהו ינצח. כן, אני חושב שנורא נוח לעבוד איתי בצורה הזאת. לא, אני, בסופו של דבר, אנחנו עונייה, והיא חייבת לזוז לאיזשהו כיוון. אם כל אחד יחתור לכיוון אחר, אנחנו נשאר במקום, ואף אחד לא מנצח בדבר כזה. יש מושג ששומעים אותו הרבה במייקרוסופט, אני בטוח שהוא לא רק במייקרוסופט, הרעיון של disagree and commit. כלומר, אוקיי, אנחנו לא מסכימים על זה בהכרח, אבל זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו נעשה אותו בצורה הכי טובה שאפשר. גם אם אני לא בהכרח, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות.
שזה לגמרי הכוונה שלי, כלומר, אני לא, אתם נראים, זה נראה שיש לכם אחלה אינטראקציה אחד עם השני, ואתם עובדים מעולה. השאלה באמת במקומות האלה, שזה לא חייב כרגע להיות איזשהו פיצוץ מטורף, אבל כן, יש איזושהי התלבטות. לפי מה אתם מחליטים לכיוון כזה או אחר?
תראי, אני שם, זה המקום שבו מתחילים לגלות את הגבולות של העולם האפור הזה. זה אף פעם לא נעים, אבל זה חשוב. כלומר, אני חושב שכמעט, בוא נגיד ברוב המקרים שבהם אנחנו לא מצליחים להחליט על מה הדבר נכון, אני אתן את זה בידיים של ה-PM. כי באופן גורף, ל-PM אמור להיות את הראייה יותר רחבה על איזשהו פרויקט. ואני גם רוצה להאמין שאם אני אבוא ואני אגיד, תקשיבו, אני לא יודע, אנחנו חייבים פונט בגודל 14. אם זה לא יהיה בגודל 14, אני אפול ואני אמות. אז אני רוצה להאמין ש-PM יגיד, אוקיי, זה האזור שבו דיזיין מבינים, דיזיין יודעים מה הם עושים, אז אני גם אולי disagree and commit. כלומר, זה יכול לבוא משני הכיוונים. אבל אני חושב שככל שהשאלה היא יותר אסטרטגית, אני אנסה, אם כל הטיעונים נגמרו ואנחנו לא יצא השן לבן, אני אנסה לתת את זה בידיים של ה-PM. אני אומר את זה פומבית, בתוך המשרד אולי אני אריב אחרת.
אני אשלח להם לינק להקשיב לפודקאסט.
איזשהו סאונדבורד עם הטלפון שיכול להשמיע, תמיד להקשיב לפיאמים.
האמת שזה מפתיע אותי, אבל אני ממש מסכימה איתך. כלומר, אני גם חושבת שאנחנו כמעצבים אולי לפעמים מאוד מושכים למקום של לקבל את ההחלטה הסופית, אבל באיזשהו מקום, בסוף יש את ה-PM שבאמת מסתכל על הרבה מאוד, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה של ביזנס ושל דליברי.
כן, זה, ושוב, אנחנו מגיעים, אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו נתקענו בקיר. זה לא שיחה רגילה, זה לא, כלומר, אני אלחם על הדעה שלי כמה שאני יכול, ובתוך המגבלות של הטעם הטוב, כלומר, לא נגיע לצעקות ולא נגיע לדחיפות, אבל אם באתי עם הטיעון הכי חזק שלי, והבאתי את כל הדוגמאות שאני מסוגל, ועדיין לא הצלחתי להעביר את הרעיון שלי מעבר לפיניש ליין, אז בסדר, עשיתי מה שיכולתי, ומחר תהיה מלחמה חדשה.
אני חושבת שזה גם מאוד יכול להיות תלוי בעל מה אנחנו לא מסכימים. אם אנחנו לא מסכימים על האקספיריאנס, כי אני חושבת שזה פחות יוזבל, או פחות נעים ליוזר, או whatever, ואתה חושב שזה ההפך, אז תמיד אפשר גם לבדוק דברים, לנסות את זה אפילו על אנשים סביבנו, לעשות איזה מיני יוזביליטי סטאדי, שנותן לנו את התחושות של איזה כיוון הוא יותר נכון, ויכולים להיות דברים שבאמת, כמו שקצת הזכרת, שהם יותר קשורים לסיטואציה של הפרויקט כרגע, ומה ריאלי שיקרה ומה לא.
שזה גם אחד מהסופר פאורס של דיזיין, אנחנו יכולים לעשות פרוטוטייפס, אנחנו יכולים לארגן ניסוי, יש לנו כלים, כלומר, לדבר על דיזיין זה כלי אחד, להראות דיזיין זה כלי אחר, לעשות ניסוי זה עוד כלי שאנחנו צריכים ללמוד לעשות, גם בלי תקציב. וזה עוד איך לבנות את הטיעון שלך, כלומר, ככל שהטיעון שלך בנוי על יותר ויותר הוכחות, שוב, יש לך יותר סיכוי להעביר את הרעיון שלך, כי דיזיין, שוב, עד כמה שאנחנו אמנים ואנחנו אוהבים כאילו לדבר עם הרגש, זה, אנחנו בתחום מדעי, אנחנו בתחום שמדבר על מספרים ועל עובדות, ויש אינטואיציה, אבל האינטואיציה באה לשרת משהו מדיד, ושם אנחנו צריכים לרתום את העובדות לטובתנו.
ואני חושבת שלמרות שזה מאוד מספרי, וגם ניסויים כאלה הם מספריים, עדיין חשוב לעשות אותם ביחד. כאילו, אם אני רוצה לשכנע במשהו, או אמרי רוצה לשכנע במשהו, אנחנו לוקחים איתנו את האנשים שאולי חושבים אחרת, שיבואו לפחות לצפות ולהיות חלק מהדבר הזה. כי הרבה פעמים, לא משנה כמה מספרים זה מספרים, וזה כאילו הבטם ליין, כשאנחנו רואים יוזר מול מוצר לא מבין מה הוא צריך לעשות, זה מפיל הסימונים בצורה אחרת לגמרי.
זה חשוב, זה גם חשוב לבוא לדבר הזה בתור המעצב עם הדעה, להיות מוכן גם כאילו לקבל הוכחה הפוכה ממה שאני חושב. כלומר, החוכמה היא לא לבוא ולהוכיח מה שאני חושב, אלא לבדוק את זה. ואם יש לנו, וזה קרה לי הרבה, שאני באתי עם דעה אחת, ובמהלך השיחה אני הבנתי שאני טועה. גם את זה את יכולה להקליט ולהשמיע בתור מיני חדרים. זה קורה וזה בסדר. כלומר, אנחנו, אני, גם הדעה שלי היא בנויה על איזשהו בסיס של הוכחות, ואם אני מקבל הוכחות הפוכות, אז אני מחויב לשנות את הדעה שלי. אז יש שם צד של קצת humility שדיזיין חייב שיהיה לו.
כן, והסיבה שאני חושבת שחשוב לעשות את הניסויים האלה ביחד, זה שאחרת אורי יכול להישאר משוכנע ברעיון שלו ולהגיד, אבל הניסוי לא היה טוב, ולא בדקתם את זה נכון, וזה לא בדיוק היוזרים, וברגע שעשינו את זה ביחד, אז אין כל כך עם מה להתווכח אחר כך. כאילו, תכננו את זה ביחד, ראינו את המשתמשים מתמודדים עם זה יחד, ואנחנו לגמרי באותו ראש. אני חושבת שגם הרבה מהפרספקטיבה שאנחנו יודעים להכניס בתור האנשים שמנהלים את הצוותים, זה פריוריטיז, כי אנחנו יודעים על כל מה שקורה בצוותים שלנו, ואין מה לעשות, יש פרויקטים עם פריוריטי יותר גבוה או יותר נמוך, בשלבים שונים, יש פיצ'רים שהם יותר קריטיים או פחות קריטיים, ואם זה מגיע לשלב של, וואלה, צריך פה מעצב, נגיד, ואין מישהו פנוי לזה, אז יכול להיות שזה יגיע אליי, ואני ידע להגיד, אוקיי, פרויקט X יותר קריטי לנו עכשיו, בואו נראה איך מישהו עובד על זה, ואחר כך נגיע ל-Y. נראה לי שאנחנו מאוד תופסים את זה כעבודה ביחד. גם יש איזה באמת סינרגיה כזאת של, אנחנו עובדים על איזושהי מצגת ביחד, שמספרת סיפור שבנינו, ואף אחד לא חושב שזה שלו. זה משהו שעשינו יחד, וכשאני מציגה את זה בתוך הפרויקט כדי לגרום לזה לקרות, אז לרוב אני מציגה את זה, וכשהגיע מישהו מאוד, מאוד בכיר חדש לארגון הייצוב, ורצינו להציג דברים שאנחנו עושים, אז עמרי הציג את זה, כי זה היה יותר רגיוני ויותר מתאים. וכאילו כל אחד יודע לתת לשני את הבמה הזאת בזמן נכון, ושנינו רואים את זה בתור תוצר של שנינו.
זה נכנס ל, לשאלה של ownership, שהיא מאוד, יכולה להיות מאוד טוקסיק, אני מרגיש בארגונים, שאם אתה מרגיש יותר מדי בעלות על, על פרויקט, זה מתחיל להיות בעייתי. כלומר, העובדה שאנחנו עובדים ביחד, ויש המון give and take, זה נהיה כל כך אפור, שאני לא יכול להגיד איפה התרומה שלי התחילה, והתרומה של שיר נגמרת. וזה דבר חיובי, כלומר, זה הופך להיות הבייבי של שנינו, ושנינו בונים את זה, ואי אפשר לנתק, אני לא יכול להגיד ששני השקפים האלה זה אני, שני השקפים האלה זה שירה, שני המסכים האלה זה אני, שני המסכים האלה זה שירה. ושוב, אם זה ארגון בריא, אז אפשר להגיד אותו דבר לאנג'ינירס, כלומר, אני אוהב לעבוד עם אנג'ינירס בדיוק כמו שאני עובד עם שירה, אני רוצה שאנג'ינירס יבוא עם טיעונים ויגידו מה הם חושבים על החוויה, מה הם חושבים על הפלואו. ואני חושב שזה, כאילו, כמו סגנונות של PMים, יש סגנונות של אנג'ינירס, גם יש PMים שאומרים, כאילו, הנה הספק, לך תשתולל, ותחזור אליי עם פלואו, ומה שאתה אומר זה גוספל, מה שאתה אומר זה התורה שלי, ואני אדאג שזה יקרה. וזה תלוי בסגנון של הדיזיין, אני לא אוהב לעבוד ככה. אני, ככל שיש יותר אנשים עם דעה, ויותר אנשים שנותנים פידבק, יותר, אני מרגיש שהמוצר משתפר. כלומר, אם אני בא ל-PM ואני אומר לו, הנה ההצעה שלי לפיצ'ר הזה, והוא פשוט אומר, סבבה, אז אנחנו בבעיה. כלומר, אני רוצה כמה שיותר לפרק את זה, וכמה שיותר פידבק, וכמה שיותר... כמו שאומרים לי שאני טועה יותר, זה יצא יותר טוב.
אני חושבת שזאת נקודה מעניינת סביב סגנונות של PMים, כי PM זה תפקיד מאוד עגול, והוא הרבה פעמים יכול להימשך לאיזשהו כיוון, זה תלוי בסגנון של האנשים וברקע. אני נגיד מאוד בן אדם של UX, למרות שהגעתי מ-engineering, התחלתי בתור מתכנתת, אבל אני מאוד רגילה לחשוב על היוזרים, ו-UX זה משהו שהוא מאוד כאילו בדם שלי. אז כיף לי לעשות את השיחות האלה, ואני לא אחשוב על להגדיר איזה שהן דרישות יבשות ולהעביר את זה לעומרי. מצד שני, יש PMים שהם הרבה יותר מחוברים לפיתוח, ובא להם להיות חלק מהשיחה של איך בונים את זה. ואז הם יותר ידברו על זה עם האנג'ינירינג, ואולי פחות יתעניינו בעיצוב.
כן, זה בסופו של זה מערכת יחסים, וצריך ללמוד. כאילו, אנחנו מלמדים אחד את השני איך לעבוד אחד עם השני. כמו כל מערכת יחסים, כאילו, אשתי יודעת איך לעבוד איתי. יודעת איך לגרום לי לעשות דברים לרוב. אז צריך ללמוד איך מדברים אחד עם השני, איך אתם רוצים לקבל את החומרים, באיזה שלבים אתם רוצים להיות מעורבים. גם יש PMים שיבואו ויעמדו לי מעל הכתף ויסתכלו לי על הסקאץ' פייל, כי זה נורא מעניין אותם, וכי הם אוהבים לעבוד ככה, ויש PMים שיחכו שאני אבוא אליהם עם משהו גמור, ואין דרך אחת. כלומר, אני יודע שזה ההצעה הכי גרועה, כשאנחנו מדברים על עולם אפור ועל דברים שהם חסרי גבולות ולא נורא מוגדרים, אבל אין מה לעשות, אין דרך אחת נכונה לעבוד. ככל שאני יותר שומע אנשים אומרים, כאילו, זה לא מהמדיום. הנה הדרך ש-PM ודיזיין צריכים לעבוד. לא, זה אחת הדרכים. זה אחת האפשרויות שאפשר לעשות את זה, אבל אין צורה אחת שצריך לעבוד, וגם בתוך ארגון. תעברי בין צוותים. הצורה שאני עובד עם שירה היא שונה משאר ה-PM. יש לנו, לא יודע, 10 PMים בצוות, ועם כל אחד אני עובד טיפה שונה. כי אנחנו בני אדם. וצריך ללמוד את הפסיכולוגיה של כל אחד. ואני בטוח שאני לא בחדר, הם אומרים עליי דברים נורא מוזרים, אבל הם גם לימדו אותי איך לעבוד איתם. כלומר, גם אני עברתי את התהליך של לשנות את הצורת עבודה שלי. וזה טוב, האבולוציה הזאת היא חשובה.
טוב, תודה רבה שהייתם כאן היום. היה לי מרתק, ממש. נראה לי צריך לקחת אתכם כדוגמה לאיך לעבוד נכון. גם כצופה מהצד, כשלא סתם שמתם לב, אז באמת רואים שיש ביניכם אינטראקציה מעולה. ואני חושבת שהטיפ של עומרי לגבי זה שזה כמו מערכת יחסים, וצריך להתאים, אנחנו המעצבים צריכים להתאים את עצמנו לכל סיטואציה, היא מעולה. אז תודה רבה לכם שהייתם והגעתם.
תודה לך.
כיף.
ותודה לכם שהקשבתם עד עכשיו. שירה ועומרי יהיו לנו זמינים לשאלות בפייסבוק, ונשתמע בפרק הבא. ביי. Press the radio button. Radio button.